קראנו השבת את פרשת נשא. בפרשה הזאת כמה נושאים. נתחיל בנושא הנזירות. נושא שאנחנו עוסקים בו בעקיף, על ידו, מסכת נדרים. נתלבטו האחרונים האם נזירות זה איסור חפצה או איסור גברה. אנחנו כבר יודעים היטב מה זה איסור חפצה ומה זה איסור גברה. שבועות זה איסור גברה. כשאדם אוסר על עצמו מעשה מסוים, אומר שבועה שלא אוכל פירות היום. נדרים זה איסור חפצה. הוא אומר, פירות הללו אסורים עליי. הנפקמינה, אם הוא יגיד נדר בלשון שבועה, יש ראשונים שאומרים שהנדר לא יכול לחול, כי צריכים להכיל את זה על חפץ. נפקמינה לשני הצדדים. יש דברים שחמורים יותר בשבועה, ששבועה אפשר להכיל אותה על דבר שאין בו ממש. ונדרים זה צריך לתפוס בחפץ ממשי. אתם יודעים שמחלוקת ראשונים על איסורי תורה. אם איסורי תורה זה איסור גברה, או איסורי תורה זה איסור חפצה. כלומר, איסורי מאכלות האסורות. האם יש איסור על האדם שלא יאכל אותם, או הם בעצמם ממש אסורים. זאת אומרת, יש כאן חלות של איסור חפצה. הריטב"א אומר שאיסורי תורה זה איסור גברה. התורה מצווה את האדם לא לאכול מאכלות אסורות, אבל הם בעצמם, החפצים, אין בהם איסור, אין בהם חלות של שם של איסור. נפקמינה, אם אדם אמר, אומר הריטב"א, אם אדם אומר, פת זאת, נגיד, הוא אומר, תהיה כמו בשר חזיר. אומר הריטב"א, זה לא חל, מפני שבשר חזיר אין בו איסור חפצה, אז אין מה להדפיס. זאת אומרת שהוא סובר שאיסורי תורה הם איסור גברה. אי אפשר להדפיס, כמו שאי אפשר להדפיס נדר בשבועה, אז אי אפשר להדפיס גם באיסורי תורה. זה אומר הריטב"א. הראשונים אחרים אומרים שהנדר לא חל מפני שאי אפשר להדפיס בדבר אסור, אלא רק בדבר הנדור. אבל זה לא מה שאומר הריטב"א. אז אם כן, הריטב"א אומר שכל איסורי תורה הם איסור גברה. והראשונים אחרים אומרים שאיסורי תורה הם איסור חפצה. יש מחלוקת, הראש מביא במסכת יומא, פרק יום הכיפורים. אדם בשבת, יש חולה שהוא חייב לאכול בשר, מטעם פיקוח נפש. אין בשר שחוט, יש רק בשר נבילה מוכן. מה היה עדיף לעשות? לאכול את בשר הנבילה, מטעם פיקוח נפש, שזה איסור קל, כי זה איסור לאו, או לשחוט, שזה חילול שבת. שזה איסור קראת, איסור מיטה. ועשה ולא תעשה. מה היה עדיף? מביא הראש שיש דעה שאומרת שיוכל כמובן את הנבילה ולא יעשה איסור שבת. הוא מביא את מהר"ם מרוטנבורג שהוא אומר שישחוט ויוכל כשר ולא יאכל את הנבילה. למה? אומר מהר"ם מרוטנבורג, מה עומד בפניו עכשיו? אילו היה יום חול, היה בוודאי שוחט ואוכל בשר כשר. אז מה מפריע לו לאכול בשר כשר? מה שעכשיו שבת, אבל פיקוח נפש דוחה. בעצם יכול להיות שסיבת המחלוקת היא, האם נבילה זה איסור חפצה או נבילה זה איסור גברה. אם נבילה זה איסור חפצה, אז החפץ אסור, מוטב שיוכל חפץ כשר. אף על פי שזה רק לאו, אבל יש פה במהות משהו. לעומת זה, איסורי שבת, זה איסור גברה שאסור לעשות מלאכה. אז יותר טוב שישחוט ויאכל כשר מאשר יאכל נבלה. כלומר, יש כאן... הסברה, להבין את העניין של איסור נבלה, איסור חפצה. הרב אומר שלא רק איסורים דאורייתא יש בהם איסור חפצה, אלא גם איסורים דרבנן יש בזה איסור חפצה. הראשונים האחרים, אין ראשונים, האחרונים מדברים על זה, והם אומרים שאיסורי דרבנן זה רק איסור גברא. כי צריכים לשמוע בכל חכמים, לא שהחפץ הזה במהות שלו יש איסור, זה לא יכול להיות במהות שלו, כי התורה לא אסרה את זה. חכמים לא הטילו על החפץ, אמרו אל תעשה את הדבר הזה, מסיבה זאת שמה תבוא לעשות איסורים אחרים, איסורי תורה, מגזרה, שמה יבוא לעשות איסורי תורה. אומר הרב, מה שמביא לעשות איסורי תורה, יש בו כבר ריח של איסור. ולכן, יש גם חפצה, ריח של איסור. תן דוגמה, טעם כעיקר. טעם, דבר שיש בו טעם של איסור ואין בו עצם האיסור. למשל, אם נפלה חתיכת בשר אסורה לתוך מרק ונתנה שם טעם, הוציאו את הבשר ולא נשאר שום דבר ממשי מהבשר, רק במרק יש טעם של בשר, של אסור, טעם של נבילה נגיד. זה נקרא נותן טעם. יש טעם איסור, אבל אין האיסור בעצמו. לרבים מהראשונים נותן טעם, זה איסור דרבנן. כי זה לא, אין כאן דבר ממשי של איסור שהוא אסור לאכול אותו. אז אף על פי שזה באמת לא, אין שום ממשות, אבל טעם, יש טעם. יש טעם של איסור. כן? אז הטעם הוא לא ממש איסור, אבל קצת איסור. חצי שיעור, חצי שיעור באיכות. כמו שחצי שיעור של דת ריש לקיש זה אסור איסור דרבנן. אז יש בזה איסור, אבל אין בזה את השיעור של האיסור. יש פעמים חצי שיעור באיכות, יש חצי שיעור בכמות. כלומר, אומר הרב, אם חכמים נגיד גזרו על לא לאכול עופות עם חלב, שמא יבוא לאכול בשר עם חלב. אז העופות הם לא בשר, לפי התורה. זה עוף זה לא בשר. אז זה לא אסור מהתורה. אבל שמא יבוא לאכול בשר. אבל באמת עופות זה לא ממש בשר, אבל זה חצי בשר. בהמה, אני פעם אמרתי את הדוגמה, בהמה יש לה ארבע רגליים. עוף יש לה יש לו שניים. דגים אין רגליים. אז דגים מותרים. העופות הם חצי דגים, חצי בשר. יש להם קסקסים על הרגליים, אם שם, תסתכלו שם, כמו, הם משהו באמצע, חצי בשר באיכות, זה לא בשר גמור, בשר גמור זה בשר בהמה, חיה, אבל לא בשר, לא עוף, כן? עוף הוא חצי בהמה, יש לו רק שתי רגליים, הוא לא ארבע, זה אחד, ובאמת, בהמה צריך הדין הוא של שחיטה שני סימנים. בעוף מספיק סימן אחד. זאת אומרת, ודגים, לא צריך בכלל לשחוט. זאת אומרת שיש כאן איזו הדרגה. אז באמת עוף מהתורה לא עשו, אבל בגלל שהוא לא ממש, לא לגמרי בשר, הוא רק חצי בשר. אז החצי גם כן משהו. באו חכמים ואסרו את זה. לא רק שמה יבוא לידי האיסור, כי זה, יש בזה טעם של איסור. זאת אומרת, כל איסורי דרבנן שהם קרובים לאיסור דאורייתא, הם על יד איסור דאורייתא. יש כבר משהו ממשי בעניין הזה. כך צריך להסתכל על זה. טוב, אז אנחנו הולכים לדין הנזירות. מה זה נזירות? נזירות זה איסור חפצה או איסור גברה. התורה אסרה על הנזיר, הנזיר על ידי שהוא נדר, אז אסור לו לאכול ענבים, יין, אסור לו לגלח את שערו, אסור לו להתאמה למתים, יש כאן איסורי גברה, אסור לו לעשות את הדברים הללו. או זה איסור חפצה, היין נאסר, השערות לגילוח. נתלבטו בזה אחרונים. יש דעה שאומרת שזה איסור גברה, יש דעה שאומרת שזה איסור חפצה שבגברה. מה זה חפצה שבגברה? הפה שלו אסור בשתיית יין, השערות שלו אסורות בגילוח, הגוף שלו אסור בלקבל תומה. זה חפצה שבגברה. זה אומר המהר"י בסאן, קורא לזה גברה. והמהר"ית מעריך בזה בתשובות, והמהר"ית אומר שזה דבר חדש. נזירות זה אדם מקדש את עצמו להיות נזיר, מקבל עליו קדושת נזירות, וברגע שהוא מקבל עליו קדושת נזירות, התורה אוסרת עליו את הדברים הללו, את האכילה, אכילת היין, הענבים, והתגלחת והטומאה. זאת אומרת, זה גדר חדש, קדוש. קדושת, מי שקדוש בקדושת נזירות, יש עליו דינים. דומה לכהן, שמי שכהן הוא קדוש בקדושת הכהונה, אסור לו להתאמה למתים. הנזיר הוא חמור יותר מכהן, כי הנזיר אסור לו אפילו להתאמה לקרובים. לא לכהן רגיל הוא דומה, הוא דומה לכהן גדול, שאסור לו להתאמה בכלל לקרובים. מפני שהוא קדוש. כלומר, חל עליו קדושה, ומחמת שחל עליו קדושה, חלים עליו האיסורים הללו. הם תולדה מהקדושה. מה שעושה הנזיר, אומר, הרי אני נזיר. ברגע שהוא אומר, הרי אני נזיר, התורה אוסרת עליו את האיסורים הללו של נזיר. האם טוב להיות נזיר, או נזיר הוא חוטא? בזה גם כן יש התחבטות. מצד אחד, נזיר נקרא חוטא, חייב להביא חטאת. מצד שני, נזיר נקרא קדוש. האם הנזירות היא מעלה, או יש בה צד של חיסרון? זה תלוי אם נזירות זה חפצה או גברה. איסור חפצה או גברה. זאת אומרת, מה עניינה של הנזירות? הנזירות עניינה חפצה, אני רוצה להסביר מה הפירוש של חפצה שאני רוצה להגיד כאן. זה מה שאומר המוארית. אדם, כל קדושה זה חפצה. קדושת קורבנות, חלה קדושה על הקורבן, כן? אדם מכיל על עצמו קדושה, אז הוא, זה חפצה, הוא נהיה קדוש, כן? ועל ידי הקדושה הזאת הוא מחויב בכל היסוד. בכל הדברים. זאת אומרת, האם עניינה של הנזירות זה לברוח מהשתיית יין ומדברים שגורמים לאדם לקשל בעבירות? גם רוח טומאה זה דבר לא טוב. אז להתאמה למתים גם לא טוב. אז אדם, האם עניינה של הנזירות זה פרישות? זה בריחה? אז כל היושב בתענית נקרא חוטא. כל מי שמזהיר את עצמו מדברים שהתורה התירה לו, הוא חוטא. המגמה לא ליהנות מן העולם, ולהשתמש בעולם לעבודת השם. והיושב בתענית, הוא נקרא חוטא. אסור לשבת בתענית. זה דבר חריג. מישהו במצב מיוחד, אבל זה לא הסדר. הסדר הוא, היושב בתענית נקרא חוטא. אבל אדם צריך כמובן לשאוף תמיד להתקדם ולהתעלות. אבל להתקדם, פירושו של דבר, לא לברוח מהרע, אלא לרדוף אחרי הטוב. להיות יותר קדוש, להיות יותר ערכי, יותר רוחני, יותר ישר, יותר בעל מידות, יותר דבוק בריבונו של עולם. אז אם אדם רוצה להיות נזיר, מפני שהוא רוצה להיות קדוש. הוא רוצה להתעלות. זה מדרגה חיובית, שאדם מתקדם ועולה במעלות הקודש. ממילא כמובן, לא מתאים לו לעשות דברים שלא מתאימים לאדם קדוש. כבר ברמה אחרת וברמה גבוהה יותר, לא מתאים לו לשבת בחבורה ששותים ומאבדים את כוח ההחלטה והשליטה, זה לא הסדר. ואפילו במה שגורם, הוא נמצא במדרגה של עילוי, מדרגה, זה דבר חיובי. ויש כאן איזו הדרכה כללית, שהמטרה צריכה להיות, מתוך שעולים, אז ממילא מתרחקים מכל העבירות. לא בורחים מהעבירות, אלא רצים אחרי המצוות. רצים אחרי הקדושה. ממילא מתרחקים מהטומאה, מהאיסורים, מהירידות. על ידי שמתמלאים בקדושה, מתמלאים במעלות גדולות. הדבר הזה שאומר המערית, אנחנו מכירים את זה בעניינם של ישראל, בעניינה של ארץ ישראל. הרב ז"ל אומר בהקדמה לשבת הארץ, אומר הרב שקדושת הארץ היא לא מתחילה מזה שיש מצוות וכיוון שיש איסורים כאלה וכאלה שמחייבים בארץ ישראל, זה עושה את הארץ קדושה. אלא הארץ מתוך שהיא קדושה, יש עליה מצוות מיוחדות. יש מצוות שביעית, יש מצוות יובל, יש מצוות תרומות ומעשרות, וכולי, מקורים וכדומה, דרגות שונות של סוגים שונים, שמבטאים את הקדושה שקיימת בארץ ישראל. מתוך שהארץ קדושה, לכן יש עליה מצוות. ולכן, אם יש איזה סיבה שאי אפשר לקיים איזושהי מצווה, מאיזה סיבה, וצריכים לעשות איזה אתר, זה לא מבטל את קדושת הארץ. קדושת הארץ לא נבנית על פי המצווה הזאת. המצווה הזאת היא תולדה של קדושת הארץ. זה בוויכוחו עם האלה שאמרו שאפשר לעשות היתר המכירה של שביעית, אז הוא מסביר, קדושת הארץ לא תתבטל על ידי זה, לא תתמעט על ידי זה. אפילו אם יש צורך למצוא איזה היתר בגלל פיקוח נפש, בגלל שאי אפשר באופן אחר. הארץ נשארת בקדושתה. גם המצוות שישראל מחויבים בהם, זה מפני שישראל הם עם סגולה. לא המצוות עושים את עם ישראל קדוש. הקדושה גורמת שיש מצוות בישראל. והבדל הסתכלותי עצום. היסוד הוא סגולה, אשר בחר בנו מכל העמים, ואחר כך מתוך כך נתן לנו את תורתו. מתוך הבחירה, מתוך הסגולה, בא אחר כך בא עם המצוות. באה הבחירה. ישראל שחטא ישראל הוא. בכל המדרגות שהוא חטא, לא משנה עד איפה הגיע, הוא נשאר ישראל, נשאר בקדושתו. והקדושה היסודית הזאת היא המוחלטת. ובסופו של דבר, הסגולה תתגלה. אם במוקדם ובמאוחר, הסגולה תתגלה, היא מוכרחה להתגלות. כי היא הכוח היותר חזק שנמצא בנפש. אז לפעמים יש מצבים כאלה של משברים חיצוניים שלא נותנים לסגולה להתגלות, אבל זה חולף, זה עובר. לא חשוב אם זה לוקח הרבה זמן או פחות זמן, זה לא הקבוע. הקבוע זה, היסודי זה, הסגולה הישראלית. הדבקות של ישראל בריבונו של עולם. זאת הסגולה. האור האלוקי שמאיר בישראל. ועל כן בכלל ישראל היא תמיד מתגלה. כלל ישראל תמיד עובד ריבונו של עולם. כלל ישראל תמיד קורא בשם השם. כלל ישראל הוא הנושא את שם השם בעולם. כל היחידים הם חלק מהכלל. אז ברגע שהם קשורים עם הכלל, גם הם בעצם נושאים את שם השם בעולם. גם אם הם אומרים אחרת, אבל אתם חלק מכלל ישראל. וכלל ישראל נושא את שם השם בעולם, אז גם אתם. אז זה לא במפורש, אבל בתוך תוכם זה מה שקיים. התחלנו מן זירות, המשכנו לארץ ישראל ולסגולת ישראל. זה גם מוביל אותנו כמובן להתכוננות לקראת חג מתן תורה. תוך שיצאנו ממצרים, אנוכי השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים, מבית העבדים. כלומר, הפתיחה של עשרת הדיברות, הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ומתוך כך הוא מצווה אותנו לקבל את עול מלכותו, הסגולה הפנימית שקיימת מישראל, שכמובן ריבונו של עולם טבע בנו, והופיע והוטבעה ביציאת מצרים. קדושת לוי אומר, אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח. וכמובן השאלה נשאלת, מה דיינו? מה יש בלעמוד על יד הר סיני ובלי לקבל את התורה? על דרך על הצי אנחנו אומרים, אילו היה עושה לנו טיול לסיני, גם לא רע. בלי לקבל את התורה, טיול לסיני, יש הרבה אנשים אוהבים את זה. אבל לא, כמובן שחז"ל לא התכוונו לזה. אז מה הכוונה? אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. העמידה שישראל עומדים לפני הר סיני היא בעצם עמידה שמשמעותה נכונות לקבל את התורה. ואכן ישראל אומרים, ויחן שם ישראל נגד ההר, וישראל אומרים נעשה ונשמע, ישראל מוכנים הכל. זה יותר מאשר קבלת התורה בפועל. אני רוצה להסביר למה. כשישראל באים ואומרים נעשה ונשמע, אז הם לא יודעים מה. אולי תבואותם לא תרייג מצוות, אולי 3,000 מצוות, לא 600, אולי 5,000, אולי בלי גבול. הם לא יודעים כמה, הם לא יודעים מה. והם אומרים, נעשה ונשמע. זאת אומרת, הקבלה היא אבסולוטית. מה שיהיה, לא משנה, כמה וכמה. בסוף, כשהם מקבלים את התורה בפועל, תמיד זה לא הכל. אלה המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה, ויותר לא, תרייג מצוות. ואומר שהנכונות לקבל את התורה לפני שיודעים מה כתוב בה היא התבטלות מוחלטת כלפי רצונו של ריבונו של עולם. זה המצב של העמידה לפני הר סיני. כשישראל עומדים לפני הר סיני, הם מוכנים מה שהקדוש ברוך הוא יאמר, אנחנו נעשה. נעשה ונשמע. זה קוראים לאחדות, ויחן שם ישראל נגד ההר. כאיש אחד בלב אחד, מכיוון שמתבטלים, אז ממילא כמובן זה מאחד אותם. כולם מאוחדים סביב הנכונות הזאת לקבל את דבר השם. והביטול הזה הופך אותם למציאות אחת. כאיש אחד בלב אחד, ויחן שם ישראל נגד הר. ישראל באותו רגע מתעלים למדרגות גבוהות מאוד. כאן אני אביא את דברי הקדושת לוי. בא קדושת לוי ואומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו בא ואומר שישראל הגיעו לפני הר סיני, נסתלקה זו המתן. זאת אומרת, הם נטהרו בנפש. הכל נסתלק, נעשו טהורים לגמרי. הם הגיעו למדרגת האבות שקיבלו את התורה, שקיימו את התורה בלי שהם למדו, בלי שהייתה קבלת תורה. הם בעצמם מתוכם נעשו כליותם כשני רבנים, ומתוך תוכם הם היו כל כך זקים שהם הבינו מה נכון לעשות, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והגיעו לביטול לפני לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ונעשו מרכבה לשכינה. מרכבה פירושו של דבר שהם נושאים את השכינה בעולם, הם בטלים כלפי אור השם, הם רק מרכבה, אין לה שום תפקיד אחר, חוץ מהכשר לשאת את הרוכב עליה. זה ככה היו אבות. ככה זל אומרים לנו. שהם קיימו את התורה בלי שנצטבו. כלומר, הגיעו לבהירות כזאת של השגות, שהם מבינים מעצמם, כי זה הנשמה הפנימית שבתוך האדם היא התורה. וברגע שהם מסלקים את כל המחיצות ואת כל הזוהמה שמפריעה, את כל החומריות, אז הנשמה מופיעה, אז אדם מעצמו מבין את מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה טבוע בתוך תוכו. ישראל הגיעו למדרגה הזאת כשעמדו על הר סיני. כבר נשאל, מתעוררת השאלה על מה ולמה צריך לתת תורה. הם כבר יכולים לקיים את התורה בלי הציוויים. זה מדרגה שמיוחדת במינה. מדרגה כמובן של האבות. אפשר להגיע אליה ככה אולי באיזה התעוררות מיוחד, איזה אופוריה מיוחדת, רוממות מיוחדת ברגע מסוים. אבל מדרגה כזאת קבועה שהיא תהיה בקרב כל ישראל למדרגותיהם, שכל אחד ואחד הוא לא כולם במדרגה של נבואה ועליוניות כזאת. אי אפשר עם המדרגה הזאת שכולם יגיעו אליה. היה צורך לתת את התורה. אבל הייתה נכונות פנימית כזאת, באופן מופשט היה, כן. אבל ביכולת לממש את זה בפועל, זה צריך להיות כמו אבות, זה לא כולם. על כן התורה ניתנת. אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, זה מה שאומר דוד, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. כלומר, אם היינו צריכים בעצמנו להגיע לקיומה של התורה על ידי התארות והזדקחות, ולהגיע לגובה כזה, לניקיון כזה, לתארה כזאת, לקדושה כזאת, שאנחנו יכולים לדעת את התורה מעצמנו, זה עמל עצום, אין לו סוף. לכן דוד אומר, סס אנוכי על אמרתך, שנתת לנו תורה, כמו שלל מתנת לנו מתנה, בלי להתאמץ. אם היינו צריכים להתאמץ בעצמנו להגיע מה שהתורה מתכוונת, זה היה עמל עצום. עכשיו, נתת לנו את התורה כמו מוצא שלל רב, כמו שאדם מוצא שלל, כמו שלא עבד על זה ולא עמל על זה. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתאמצו, אני אגיד לכם מה צריך לעשות, אתם תוכלו לא בעצמכם, לא דורש מכם לדעת בעצמכם, אני אגיד לכם. זה מה שאמר גם, הוא אומר, הדרש, זה גם מה שאמר רב יוסף. רב יוסף אמר, הוא היה שמח מאוד, והיה ביום שבועות, בחג השבועות היה שמח מאוד. הוא אמר, אילולי היום הדקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. כלומר, אילולי מתן תורה, אז הוא לא היה תלמיד חכם. אז היה כמו כל היוספים שנמצאים בשוק, לא היה משהו מיוחד. ככה לשון שלו הפשוטה. אילולי מתן תורה, כמה יוסף איקה בשוקה. מה זאת אומרת? הוא התגאה שבגלל מתן תורה, סוף סוף הוא זכה להיות תלמיד חכם. רב יוסף היה בקי. רבא היה חריף. היה בעצמו, יכול לגלות הרבה דברים מהשכל שלו בעצמו. ואילו הייתה תורה משתקחת, יכול להיות שהוא היה יכול בפלפולו להגיע למה מה שהתורה אומרת. רב יוסף, הוא היה בקי. זה היה הכישרון שלו. הוא היה מרא דחיתא. הוא היה סיני. רבא היה עוקר הרים. רב יוסף היה סיני. אז הוא אמר בגלל הר סיני, כן. המסביר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, רב יוסף הוא היה ענב. הוא היה מפורסם בענבתנותו. מי שמת רבי בלטה ענבה. כך אמרו. הרב יוסף אמר, מה פתאום בטלה ענבה? אני, איכה אנה. וזה ענב אמיתי שיודע להגיד על עצמו יקענה. אני יודע כמה שאני לא שווה כלום, כאילו. אז על כל פנים, רב יוסף, זה מתאים מאוד למי שבקי, שהוא יותר ענב ממי שחריף. מי שחריף, או יש לו עצמיות. מי שבקי, הוא רק מקבל. לומד, 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 הכל מקבל. הוא כלי להחזיק את כל התורה כולה. הוא לא המחדש, היוצר. הוא המאסף. אז על כל פנים, מה אמר רב יוסף? היה שמח בחג השבועות. הוא אמר, אילולי ניתנה תורה, אני לא הייתי מגיע לשום דבר. התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, בזכות זה נעשיתי משהו. אילולי כן, כלומר, ישראל יכולים להגיע בעצם לגלות את עניינה של התורה בעצמם, אבל בשביל זה צריך כישרונות, בשביל זה צריכים כוחות, בשביל זה צריכים סגולות מיוחדות. ואני הרי אין לי את זה. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לימד אותנו מה התורה אומרת, ואנחנו לא צריכים בעצמנו להשיג. זה התכוון רב יוסף, כך הוא רוצה להגיד רב לוי יצחק מברדיצ'ה, ועל פי המהלך שלו. על כל פנים, זה ברור שההתכוננות לקראת מתן תורה היא הייתה עלייה רוחנית גדולה מאוד, זיכוך עצום, ומתוך כך אפשר לקבל את התורה. זה עניינם גם של הימים האלה, שלושת ימי הגבלה שאנחנו נכנסנו לתוכם, שככה זה היה במעמד הר סיני, שהיו שלושת ימי הגבלה, לפרוש על מנת להיטהר, על מנת להתרומם, על מנת להתקדש, על מנת לקבל את התורה. אבל קיבלנו כבר את התורה פעם. מה יקרה בחג השבועות הזה? חג השבועות הזה אנחנו מחדשים את הברית. על פי שהברית קיימת ועומדת, וגם בלי חידושה התקיימת. אבל יש הבדל בין עוד פעם להכרזה שאנחנו נאמנים לתורה, שאנחנו מקבלים, נזכרים, חווים את המעמד הזה של מעמד הר סיני, שאנחנו קוראים את הפרשה שמספרת לנו על מעמד הר סיני, אנחנו צריכים לחיות את המעמד הזה. כל אחד שכולנו היינו בהר סיני, הנשמות של כולם היו בהר סיני. אז צריך להרגיש, אנחנו עומדים מול הר סיני, אנחנו קשובים לקולות הגדולים, האלוקיים, קול השופר, החזק מאוד, ורואים את האש הגדולה, ורואים נפגשים עם הרוממות האלוקית המופיעה עלינו. כל מה שאנחנו ממשיכים את התורה, זה הכל ממעמד הר סיני. אז היום הזה הוא מחבר אותנו, כל השרשרת הזאת מתחברת, כמה שאנחנו יותר רחוקים, אבל מחוברים אנחנו אל המקור, אל הר סיני. זה יום אחד, אבל יום גדול מאוד. כבר הזכרנו פעם של אירועים גדולים משמעותיים שהם מבחינת הזמן הם קצרים, אבל מבחינת האיכות הם עצומים, ולכן ההתכוננות היא הרבה יותר גדולה מאשר הזמן של האירוע בעצמו. כמו שמתכננים לחתונה, עושים מחנות חודשים רבים, מתכננים את כל הפרטים, איזה בגדים ללבוש, איך האולם יהיה, איפה העולם יהיה, הקלה, עושה הכנות, לבוש את לבושיה, עד שהיא מחליטה איזה סמלת קלה, זה לוקח הרבה זמן. תהיו מוכנים לזה, כן? זה לא כל כך פשוט. אנחנו, והחתונה, בסוף, החופה, שלושת רבעי שעה, אחר כך עוד חגיגה, שעתיים, שלוש, אבל כמה זמן חשבו על זה? שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, וגם היו מתחים בין הזם, ככה או אחרת, כל פרטי הפרטים, מה יהיה כדאי להשקיע כל כך הרבה שעות בשביל שלוש שעות? כן, מכיוון שאלה שעות איכותיות. אלה שעות שמשמעותיות, משמעותם לדורות, לא רק לדור אחד. בונים כאן משפחה שאחר כך יהיה לה בעזרת השם המשך והמשך והמשך. והיא בעצמה, אפילו בלי המשך, גם כן כל, כל החיים, בעזרת השם, וכל התוצאות של זה, אז כמובן, זה שעה גדולה. זה המיוחד של החגים. בחגים אנחנו מתרוממים למעלות עליונות מאוד. הם אירועים חריגים. זה לא הסדר תמיד כל ימיכם כחגים, אלא הסדר הוא רגיל, ויש אבל שעות גדולות שנותנות טעם לכל השנה כולה. חג השבועות, בגלל הגדלות שלו, הוא נותן איזה צבע, איזה משמעות, לכל השנה כולה במובן המיוחד של חג השבועות. חג הפסח נותן לכל השנה כולה את התוכן המיוחד הזה של עניינו של החג. יציאת מצרים, הבחירה האלוקית, הסגולה האלוקית. וכן חג הסוכות וראש השנה ויום הכיפורים. כל חג וחג יש בו איזה ייחודיות מיוחדת במינה, אבל זה לא רק באותו היום. זה חג שמופיע במשך השנה, כל שנה בשנה. אז נותן לשנה את המיוחדות שלה, שיש בשנה הזאת חג כזה. זה עניינו של היום. אני רוצה שנבין את הדבר הזה, כי עד שאנחנו מתחילים אותו, הוא מסתיים. וכל כך קצר, ואולי לפעמים מתכונים, ובסוף לא חשים את זה. שאף אחד לא יתאכזב אם הוא לא יחוש את זה. לא יחוש איזה, לא יראה מלאכים בחג השבועות, או השגות עליונות חדשות, ולא פגוש את מעמד הר סיני כמו שהיה פעם. צריך לדעת, הנשמה כן קלטה את זה, החג הזה כן רומם אותנו, והוא נתן, לכל ההמשך נותן כוחות. זהו. שלנו הכנות טובות לחג השבועות ושנתעלה בו, ואחר כך העיקר שנמשיך ממנו את לימים הבאים בהתעלות רוחנית ממעלה למעלה, בעזרת השם.